הרב בני לאו.
כמו שפרק ח' היה אספת עם גדולה עם שמחה גדולה שאפפה את עולי הרגל של חודש תשרי, הפרק שלנו, פרק ט', כ"ד לחודש, יש אספת עם גדולה, אבל צום וסקים ואדמה, ובתוך הצום הזה, עם בידול של זרע ישראל מבני נחר, עומדים ומתוודעים על החטאים ועל האבונות, פרק ארוך של בכי, של וידוי, של עצב, והסיום של הפרק קשה לנו, מכיוון שהוא מתאר, הוא אומר, אנחנו בצרה גדולה, אנחנו נמצאים באיזשהו שבר נורא, ואתה שואל את עצמך, איך מסתדר פרק ח' עם פרק ט', איך מסתדר כל המהלך שהיינו בו, מחודש ניסן שהגיע נחמיה לירושלים, והוא מבקיע בחומה, ואז 52 ימי עבודה אינטנסיבית, עם איזו התרגשות עצומה, ומלא מלא עשייה, ושמיטת כל החובות של כל האנשים, ואז מגיע פרק ח' שיש שם איזה רגע ענק, שבו שמחים לשמוע את התורה, ואז עוברים מיד, עוברים את חג הסוכות שחוגגים, חוגגים כולם את הסוכות, ועובר, מגיע כ"ד לחודש, וכולם באבל נורא, כולם בבכי נורא, כולם בשבר נורא. הפער הוא מאוד קשה, הפער הוא מאוד קשה, חלק מהניסיונות לפתור את הפער הזה, נאחזים בדבר שהנושא המרכזי שעליו מדבר פרק ט', זה הנושא של זרע ישראל שמתבולל בזרע בני נחר. הפסוק השני של הפרק, ויבדלו זרע ישראל מבני נחר, ויעמדו ויתוודעו. זאת אומרת, הנושא שלנו בעצם חוזר לעזרא פרק י'. וכשקוראים את עזרא פרק י', אתם זוכרים, זה הפרק האחרון בעזרא, הפרק התחיל בחורף, היה להם קר, היה להם גשם, חודש כסלו, הם נאספים, והם אומרים תיבדלו, והם אומרים נקים ועדות, ואז עזרא מבדל חלק מהאנשים, ויושבו את הוועדות האלה עד פסוק תתוו של פרק יוד בעזרא, עד ביום האחד לחודש העשירי לדריווש הדבר. זאת אומרת, הם יושבים בחודש תוות, ומתחילים לעשות את כל את כל הניסיונות לזהות את המשפחות המעורבות האלה, ופסוק י' ז' אומר, ויחלו בכל אנשים ההושיבו נשים נוכריות, עד יום אחד לחודש הראשון. זאת אומרת, תוות, שבט אדר, שלושה חודשי עבודה של של הוועדות האלה, ומצליחים את מה שמצליחים לזהות במשפחות בני הנחר, יש רשימה. ככה נגמר ספר עזרא. טוענים חלק מהפרשנים שכשאנחנו עוברים לנחמיה ט', אנחנו ממשיכים את עזרא. אנחנו מגיעים לכ"ד לא לחודש, לחודש תשרי, אלא כ"ד לחודש ניסן. אנחנו כאילו ממשיכים עכשיו את המהלך הזה של ההיבדלות, ועכשיו לא עזרא לבד עושה את המעשה שראינו בספר שם, אלא הפעם זה עם נחמיה, והאספה הגדולה היא אספה שיש בה גם וידוי גדול עם כל הכוחות שנחמיה יודע להפעיל. הוא מעלה את הלוויים על הבמה, והם נותנים לנו תפילה שהופכת להיות לימים סידור התפילה של ברכות של פסוקי דזמרה של כל עדות ישראל. אנחנו מכירים את זה מתוך הסידור שאנחנו אומרים יום יום, אתה השם לבדך, אתה עשית את השמיים, את שמי השמיים, אתה אלוהים אשר בחרת באברהם והוצאתו מאור כסדים ושמת שמו אברהם ומצאת את לבבו נאמן לפניך וחרות עמו הברית. זה חלק מהפסוקים שאנחנו אומרים בכל יום בתפילה, וזה כאן בפרק ט' בנחמיה. אני חושב שמה שאפשר להבחין פה בתוך הסיפור הזה, בתוך הפרק הזה של נחמיה, שמתחבר אל פרק י' של ספר עזרא, זה שנכנסת פה בעצם התפילה שנותנת את הפשר למסורת הבידול של היהודים מכל מי שבסביבתם. בעצם יש פה איזה הד לערבוביה גדולה לשני מתחים שנמתחים בתוך הסיפור של העלייה השנייה. כל אחד אומר לנו, אנחנו חלק, אנחנו משתלבים בהמון, יש בני נחר ויש בני הארץ, ואנחנו כולם ביחד, מין תפיסה אוניברסלית כזאת של הלא אב אחד לכולנו, אנחנו כולנו בני אברהם, כולנו שייכים לאותו שבט, כולנו שייכים לאותו עם, השומרונים ניסו להגיד את זה בהתחלה, צרי יהודה וירושלים אומרים להם את זה, אנחנו פוגשים את, עוד נפגוש גם בהמשך, את משפחת המונים, נכון, היינו אצל המשפחה של טוביה, העבד ההמוני, שגם הוא קשור לאנשי ירושלים, כולם קשורים לכולם, והתפיסה האוניברסלית הזאת מערערת מאוד את התפיסה הבדלנית הלאומית. נחמיה, יחד עם עזרה, צריך לתת איזה גובה, איזה עומק, איזה חוזק לתפיסה המתבדלת. וכאן הוא אומר, תשימו לב, אברהם הוא הסיפור. הוא היה אברהם, הוא הפך להיות אברהם. זה מאוד מבלבל. למה נקרא שמו אברהם? כי אנחנו אומרים, אב המון גויים נתתיך. לכאורה, דווקא השם אברהם, הוספת ההי לשמו של אברהם, זה המקום שבו אתה אומר, אני לא רק אב של אדם או של רם, אני אב המון גויים. זה השם אברהם, כי אב המון גויים נתתיך. זאת אומרת, דווקא התפיסה האוניברסלית הייתה יכולה להגיד, הנה, הנה, אנחנו קוראים לך אברהם. בא נחמיה ואומר, תשימו לב, הוא קראת איתו ברית וקרא לו אברהם. זאת אומרת, הייעוד של אברהם זה להיות באמת אב המון גויים. אבל הדרך למימוש הייעוד הזה, זה על ידי הברית המיוחדת, המאוד מאוד אינטימית, שהוא עושה את ברית המילה. ברית המילה היא ברית שרק ברית ביני וביניכם, רק בין המשפחה המאוד פרטיקולרית של בני אברהם, יצחק ויעקב, רק הם ימולו את בשר אורלתם, וכל השאר הם בחוץ. יש פה ממש תפיסת עולם שלוקחת את אברהם, את מי שמסמל את האוניברסליות, ואומרים לא, אתם מתבלבלים. אברהם הוא אכן אב המון גויים, אבל אתה לא יכול להיות אב המון גויים אם אתה לא יודע מי אתה. קריטת הברית וחרות עמו הברית, אומרת התפילה של נחמיה בפרק ת', ואנחנו אומרים אותה יום יום בתפילה. אנחנו לוקחים את אברהם, את אב המון גויים, וממשיכים מיד אחרי שאנחנו אומרים, וקראת את שמו אברהם, וחרות עמו הברית. חרות עמו הברית זה כדי להזכיר שיש איזו אינטימיות, פרטיקולריות של אברהם והעם היהודי, וככה נחמיה מבקש להטמיע את התודעה הזאת שיש אברהם, אנחנו מחזיקים את אברהם, אבל מחזיקים את אברהם וממדרים אותו בתור קורת הברית, ולא בתור זה ששייך לכל יושבי הארץ. את התפיסה הזאת אפשר ללמוד בתורתו של רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, אבל אני רוצה להקריא לכם איגרת קטנה שכותב הרב קוק, כשהוא מנסה בדיוק בדיוק לגעת בנקודה הזאת של איך לומדים לאברהם האוניברסלי לעומת אברהם הפרטיקולרי. זה קטע מתוך ספר אורות של הרב קוק, ספר היסוד בתודעה הזאת של מהי סגולת ישראל, וכך כותב הרב קוק, בראשית מטאו של העם הזה, הוא ידע לקרוא בשם הרעיון האלוהי הברור, בעת השלטון הכביר של האליליות, נתגלתה השאיפה להקים ציבור אנושי גדול, אשר ישמור את דרך השם לעשות צדקה ומשפט. זוהי השאיפה, שבאה מכוח ההכרה הברורה והעזה והתביעה המוסרית הכוללת, להוציא את האנושיות מתחת סבל נורא של צרות רוחניות, לחיי חופש מלאי הוד ועדן, באור האידאה האלוהית. זאת אומרת, הרב קוק מתחיל ואומר, היסוד, ראשית מטאו, זאת אומרת, היסודות, ה-DNA, שעליו בנוי כל העם הזה, זה השאיפה למשהו שכל העולם כולו, העולם יצליח לקרוא בשם השם לעשות צדקה ומשפט. זה הגילוי היפה הזה של צלם אלוהים עשה את האדם, נגד האליליות התאום, טומאה של הפראות שלוקחת את ההשתלטות של הכוח, באה התודעה היהודית הזאת, העברית הזאת, שאומרת דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אבל אז ממשיך הרב קוק אל התפיסה האוניברסלית הזאת ואומר, כדי לממש את האידאה הזאת, צריך להקים מקום בעולם, הוא אומר, צריך למלא את השאיפה הזאת, צריך שהציבור יהיה בעל מדינה פוליטית וסוציאלית, וכיסא ממלכה לאומית ברום התרבות האנושית. זאת אומרת, צריך לייצר איזושהי ממש מדינה, מקום על פני האדמה, שיוכל להיות לא במעבדה, אלא בממש, באורח חיים, מין דוגמה לכל באי עולם, איך מנהלים פוליטיקה גבוהה, פוליטיקה של לעשות את דרך השם צדקה ומשפט. הוא אומר, זה גם מהפכה סוציאלית, זה מהפכה דתית, זה מהפכה לאומית, לעשות ממש את הדגם של סגולה לכל העמים. אני חושב שהדבר הזה אפשר להרחיב עליו הרבה, אבל זוהי באמת זה תמצית מפעלו של נחמיה. ראינו את נחמיה בשמיטת הכספים כדי לייצר חברה שרואה את היחיד בתוך הקולקטיב. ראינו את העמידה החזקה שלו אל הרוח, ראינו את בניין החומה. הרעיון הזה שאתה בונה מדינה, בונה חברה פוליטית, חברה שיש לה חזון לאומי, לא רק חזון רוחני, זה לא משהו מעוברר לשמיים, אלא זה כאן על פני האדמה, אבל אתה שם לו חומות ושם לו שערים, ואתה קובע מה בפנים ומה בחוץ, ובסוף בסוף אתה אומר, כשאנחנו נהיה מספיק גדולים, מספיק חזקים, המגמה של הכל זה לייצר תנועה אל העולם כולו, שכל העולם כולו יגיד, ככה רוצים לבנות מדינה.